אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן תרבות.
מוזיקה בכאן תרבות. האמת, נשמע טוב. כאן תרבות.
קפה גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות 104.9 FM ברדיו וגם בפלטפורמת ההסקטים של כאן. העורך ניר גורלי, המפיק אבי שמאי, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ ועל הצילום אור בן אסולי. והיום אנחנו נדבר על המגפה המבהילה ביותר בעולם בשנים האחרונות, ואני דווקא לא מדבר על וירוס הקורונה אלא על מגפת הזקנים הבודדים. שיעורים הולכים וגוברים של אנשים שמדווחים על תחושת בדידות עזה בשנות חייהם האחרונות. אני חושב שזה אמור להדאיג כל אחד מאיתנו, אז נדבר על מיזם חדש שיוצר חיבורים בין צעירים לזקנים במטרה להפיג את הבדידות הזו. נדבר גם עם מוזיקאי יוצא דופן, נירי שדה, שבמשך שנים התעמק במוזיקה הטורקית הסופית שמושפעת מהזרם הרוחני של האסלאם. מאוד מאוד מעניין, הוא מנגן גם על חליל ייחודי בשם ני. אנחנו נדבר איתו, נשמע גם שיר חדש, כל זה בהמשך. עכשיו נמצאת איתנו כאן באולפן מישהי שאני מאוד מאוד אוהב, מעריך, יוצרת יוצאת דופן, אני מאוד שמח שאת כאן, תאיר חיים, מה נשמע?
תודה רבה, איזה כיף. תמיד שמחה לבוא.
קודם כל, מוזר לראות אותך לבד כאן.
כן, מוזר אבל זה טוב, זה איך אומרים? זה השחור החדש, זה ה... לא יודעת.
אוקיי, כי בדרך כלל נזכיר שאת עם אחות אחת מכל צד.
נכון.
כחלק מלהקת איווה.
נכון.
והוצאת לאחרונה שיר סולו ראשון שלך, מתבשלת לאט?
אכן, כן.
אכן, אכן. לאן זה הולך? מה? כאילו, בואי תסבירי לנו את האירוע הזה.
טוב, אז קודם כל, כן, לפני שהקמנו את איווה, אז התוכנית שלי הייתה להוציא בכלל אלבום כתעיר, ופניתי לאחיותיי האהובות ואמרתי להן, בא לכם לשיר איתי באלבום? מפה לשם זה היה נשמע כל כך מצוין, ההרמוניה שלנו, אז הפכנו את זה להרכב, שסוג של התפוצץ בעולם, וככה הגענו להישגים מאוד מאוד גדולים ומרשימים. אבל תמיד נשאר לי כזה החלום הזה, ואמרתי, אני אמצא את הטיימינג הנכון, ואני אתחיל לדבר בגוף ראשון, לדלבר את עצמי החוצה. כן. וזה הרגיש לי, אתה יודע, עם התקופה של הקורונה עכשיו, ועם ההות הטריה, זה הרגיש לי שזה הזמן לצאת באומץ, וככה לתת יותר מעצמי, זה מה שרציתי.
השיר הוא גם, יש חלק בתימנית וחלק גם בעברית, שזה שונה
נכון.
קצת מ-A1, נכון?
לגמרי.
זאת אומרת, כן. השיר הוא יותר אישי מבחינתך.
כן, אם ב-A1, נגיד באלבום השני, כתבנו מגרונה של סבתא רבתא, שעלתה כן. מתימן לישראל ועשתה כזה מסע מאוד אמיץ, אז הפעם אני מדברת מגרוני, אני הכי חשופה שיש, וזה מרגש וזה מפחיד, אבל אני כאן ואני נהנית מכל רגע.
זה יופי.
כן. הכי חשוב זה להתרגש, אתה יודע, לא להישאר כל הזמן באזור הנוחות. כי ההתפתחות וזה שאני עושה דברים שמעניינים אותי קודם, ומחפשת ורוצה לתת מעצמי יותר, זה משהו שמדליק אותי.
תאיר חיים, בואי נשמע את השיר החדש.
Yeah.
התבשלת לאט, ביצוע מיוחד, זה בחורה אפשר להגיד? רדיופונית לייבית כזאת?
אני חושבת שכן.
כי הייתה עכשיו תקופה שלא ירשו אפילו לאומנים
נכון.
להגיע לאולפנים.
לגמרי.
יאללה, אז תאיר.
תודה.
מתבשלת לאט כמו חמין של שבת בעולם של אינסטנט אני מתבשלת לאט אני מתבשלת לאט כמו חמין של שבת בעולם של אינסטנט מתבשלת לאט. אני מתבשלת, אני מתבשלת, אני מתבשלת לאט. What? אני מתבשלת, אני מתבשלת, אני מתבשלת לאט. לא סיימתי את השיר. אתה רוצה אותי כבר בעברית, אבל הלב שלי שר בתימנית. לא קלה לעיכול, בא עם הסלסול. התימני, זאת אני, זאת אני. התימני. אני מתבשלת לאט, כמו חמין של שבת. בעולם של אינסטנט אני מתבשלת לאט. אני מתבשלת, אני מתבשלת, אני מתבשלת לאט. אני מתבשלת, אני מתבשלת, אני מתבשלת לאט. עד שאני חמה, רותחת, נשרפת כמעט. אני מתבשלת לאט, מילה קדושה או מילה נדושה, אני מעובבת אותן בלי בושה. עד שאני חמה, רותחת, נשרפת כמעט. אני מתבשלת לאט. אני מתבשלת, אני מתבשלת, אני מתבשלת לאט. חיליה, 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 חלים. חיליה, 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 חלים.
תאיר חיים, איזה כיף, איזה כיף לשמוע את זה בלייב. שיר חדש, מתבשלת לאט, 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 מאוד התבשלת לאט, ואני חייב להגיד, אני לא יושב כאן עם עוד מרואיינת. אני חושב, זאת אומרת, בתוך הבשורה הגדולה שקרתה כאן בעשור, עשור האחרון, נגיד בגדול בתרבות הישראלית של חזרה לשורשים, של... את אחת מנושאות הבשורה הגדולה הזאת, בעיניי.
איזה כיף. לא? כבוד, כבוד.
באיווה, ואת יודעת, אני... דיברנו על זה כבר בפעמים נכון. קודמות, ברעיונות קודמים, איך לראות ילדות בנות 16 רוקדות לצלילי שירת נשים תימנית עתיקה, זה דבר נכון. שהוא...
חביב גלבי.
הרבה ניסו ולא כל כך הצליחו, ואתן כן הצלחתן.
נכון, זה כבוד מאוד מאוד גדול. זהו, זה מרגש אותי כל פעם מחדש. לראות ככה איזה... איזה שינוי זה עשה ופתיחות, גם בארץ וגם בעולם.
בואי נעשה ככה, אמרנו מתבשלת לאט, נעבור על האבולוציה של איווה ככה בקצרה. זה התחיל באלבום ראשון שהיה מין שירת נשים מסורתית, לא מקורית, כלומר בהיבט הזה שלקחתם שירה קלאסית כזאת, נכון?
כן, שירת עם של נשים שעברה בעצם מפה לאוזן במהלך הדורות, והוקלטה לראשונה רק כשהתימנים עלו לארץ בעצם.
כן. אז ציון גולן עשו כל מיני, ואהרון אמרם והרבה אחרים, ואופרה חזה כמובן, והרבה מאוד אחרים, ואתם באתם והבאתם את זה ל-2012 זה היה? משהו כזה?
זה היה 13-14.
בכל אופן, בכל אופן.
האלבום יצא ב-2015, כן? אבל אוקיי. לפני כן...
השלב הבא באבולוציה היה האלבום השני, שהיה מקורי, מאוד בועט.
נכון.
ממש אבנגרד תימני עכשווי. נכנסתם גם עם אמירה חברתית מאוד חזקה, נכנסתם לתוך הנעליים של סבתא רבתא שלכם.
נכון, סבתא מתימה, רוחל.
כן, שעלתה מתימה לארץ, והבאתם את זה ממש צעד קדימה, ועכשיו אני מרגיש שאת לוקחת את זה עכשיו עוד צעד קדימה, בעברית.
כן, זה לגמרי איך שאני מרגישה, לבטא את עצמי הפעם בעברית. עדיין, אני לא מוותרת על התבלין התימני, הוא חלק ממני ממש, אתה יודע, זה ב-DNA.
הלב שלך שר בתימנית.
נכון, בדיוק, גם כשאני שרה בעברית, הלב שלי שר בתימנית. כן, אבל זה לחלוטין הצעד הבא.
כן, זה... את חושבת שזאת, כי אני כל הזמן ככה בביקורת על הקטע הזה שאנחנו אוהבים את הסבתא ולשיר בערבי, וזה מאוד, זאת אומרת, יש בזה משהו מרוחק קצת.
נכון.
מבינה מה אני אומר?
כן, זה נראה לי מה שאמרתי לך מקודם, שאני מרגישה יותר חשופה בעברית, ועדיין אני שומרת ככה על החית והעין, זה פשוט יוצא לי טבעי.
כן,
באתי, שכתבתי את השיר, אחרי כל כך הרבה שנים ששרים בתימנית, פתאום...
זה נשמע ממש... מוזר, כאילו, אחרי זה זה נשמע מוזר לשמוע חטא בשירה, כן? כן? כשפתאום כן. שרים, אז צריך להיות מדויק.
נכון.
כן. לא, זה קטע חזק. תגידי, ואת, אני מנסה להבין מה הוביל אותך לשינוי הזה. הפכת לאימא לאחרונה.
נכון.
זה שני שינויים מאוד גדולים בזמן
כן,
קצר.
זה שתי לידות משמעותיות. האמת שאפילו לפני ההיריון, ככה סיפרתי לאחיות שלי, הן יודעות כבר שאת כל ה... ההתפתחות שלי שרציתי לצאת אז עם אלבום לפני כעשור. תשמע, הן מכירות אותי, זה I'm unstoppable, כאילו, זה לא ש... וכולי רק בלתת יותר, כאילו, לתת מעצמי ביותר מפורמט אחד. אז זה צעד שהוא הכרחי, ו... ואני פשוט נהנית מכל רגע, ואמרתי לך, הדבר הזה להתרגש מהעשייה, זה דבר שאני לא רוצה לאבד אותו אף פעם.
אבל אני רוצה אבל רגע, כן. אני אחדד את השאלה.
שאל.
בדרך כלל, אומניות שנכנסות להיריון, לידה, וזה, הן לוקחות איזה שנתיים, שלא שומע מהם איזה תקופה. נכון? כי זה חלק מהסיבה למה אין הרבה נשים בתעשייה. ואת ילדת, הפכת לאימא, הפכת מנערה לאישה מבוגרת, ככה אני לפחות תופס את הרגע שהפכתי לאבא, וגם הוצאת אלבום באותו, זאת אומרת שיר ראשון, וכבר אתם מקליטים בתחרות, ואלבום בדרך וכו'. איך זה קרה, כאילו?
זה פשוט בוער בי, אני לא יודעת, כמו בשיר, לקח לי שנים להתבשל לתוך זה, אבל פשוט יוצאים ממני טקסטים ודברים שאני רוצה להגיד, שפחות התאימו להרכב, ויותר דיברו את ה... את מי שאני, אז רציתי, אתה יודע, פשוט להוציא את זה.
ו... כמו איזה צעקה כזאת שנמצאת בפנים ואת רוצה לשחרר אותה?
לא יודעת אם צעקה, לפעמים זה צעקה, לפעמים זה
כן.
אולי שיר ערס, עדין. תצטרכו לראות, לחכות ולראות, כי בסינגלים הבאים יש כל מיני דברים מעניינים.
אוקיי.
גם את הדברים היותר... בועטים, וגם ככה, נגיד, איזה בלדה מאוד מרגשת באופק. אני לא רוצה לחשוף יותר מדי, אבל כן.
טוב, אני אמרת דברים בועטים. אני רוצה ללכת לשיר אחד מהאלבום האחרון שלכם, שהוא, אני חושב, הכי בועט שם, נכון?
כן.
פה זה לא תימן, אני אומרת שם, תתאפסי על המקום שהגעת אליו, עכשיו את בארץ ישראל, וכאן זה לא תימן.
נכון. הנמש.
אנחנו נשמע את איווה, את העיר חיים כאן באולפן, איזה כיף.
وعينات وزيت وادين وارومان
אתם על קפה גיברלטר בכאן תרבות, ואיתנו באולפן תאיר חיים, מאיווה ומתאיר חיים עכשיו.
כן.
איזה כיף, איזה כיף שאת כאן. תראי, אנחנו אחרי תקופת הקורונה, וכל העולם מדבר על מה זה עשה לנו, מה זה עשה לחברה, מה זה עשה לנו, למשפחה, לעצמנו. את הוצאת אלבום. כאילו, את הוצאת שיר חדש, את בדרך, בדרך, כאילו, יצאת, פצחת בקריירת סולו, שהרבה אנשים כזה אמרו, ראה, הרימו גבה.
אני אוהבת את זה, שהפתעתי.
זה קשור לזה? זה קשור לתקופה של הבידוד והסגר וכל ה...
גם, כן. תראה, למשל עכשיו, כשאנחנו פה באולפן, יכולתי לבוא רק אני. אפילו לא עם גיטריסט.
כן.
אז תבין איזה יתרון זה.
מדהים.
אז אני פשוט שדרגתי...
טוב שלא עשינו את זה בזום.
אז אני פשוט שדרגתי תוכנה. מה עוד זה עשה? זה עשה הרבה דברים טובים. אני בעצם הייתי בתחילת הקורונה בחופשת לידה, והיה לי מאוד מאוד כיף ככה שבעלי הצטרף אליי לחופשת לידה. ככה זה היה זמן איכות משפחתי.
איך זה היה? חופשת לידה בתקופה, כאילו אני רגיל לראות אותם בבתי קפה ובקניונים ובפארקים, ואי אפשר היה לצאת בעצם.
נכון, זה היה קצת, יצאנו ממש קצת לחורשה כזה ליד הבית, כן. וחזרנו.
תגידי, אבל לפני התקופה הזו, איווה, זה הופעות בחול, זה כל, זה כל היום בשדות תעופה, לעוף ממקום למקום ולהופיע, ופתאום התקרקענו לגמרי.
נכון, זאת עוד אחת הסיבות שידעתי שזה הטיימינג לצאת, כי, כאילו, עם הסולו, כי, תשמע, בתור אמא זה מאוד מאוד קשה, ככה, את כל הטיסות והטורים. כל יום היינו כמעט בעיר אחרת, או מדינה אחרת, בארצות הברית ובאירופה, ו... זה מאוד מאוד מרגש, אבל הרגשתי שבא לי לדבר ולשיר בעברית רגע, ולהיות רגע פה בארץ. אני לא מוותרת על החלום של חול, כן. אבל תנו לי רגע, איזה שנייה.
וואו, זה כאילו הכל הכוכבים הסתדרו.
הסתדרו,
ממש.
כן. כן, בדיוק. פתאום באה הקורונה, וגרמה לכולם כזה להבין שאפשר שנייה, שוויה, שוויה. לא צריך כל הזמן רק לרוץ ולמהר ו... יש משהו יפה בלזכור את הדברים שאנחנו מאוד אוהבים
ולעשות אותם לאט גם.
נכון.
כמו חמין של שבת.
לגמרי, לגמרי, כן.
לגמרי. אז מה מצפה? מה מצפה לנו? אנחנו בדרך לעוד סינגלים, לאלבום, כאילו הופעות, עניינים.
אני עובדת עכשיו על המופע החדש שלי, וגם עוד סינגלים בקרוב, עוד קליפים. אני רוצה לציין את ניר דנן המקסים, שהוא מפיק בעצם את המוזיקה שלי, והעבודה איתו היא פשוט תענוג אחד גדול. הכרנו בעצם, הוא עובד עם טונה בעצם, אז הכרנו כשעשינו את השיר המשותף, נכון. איווה וטונה, עבודים בחלל, וזהו, פשוט נדלקתי עליו מוזיקלית.
התחברתם, וכן, והקליפ גם היה מאוד מושקע.
נכון, ואותו במאי גם, נאור סוכי, הוא גם זה שביים את מתבשלת לאט.
טוב, חלק מהכישרון שלך צריך להגיד, הוא גם למצוא את האנשים הנכונים לעבוד איתם, נכון?
לגמרי, זה כל כך חשוב, אני ממש נותנת ללב שלי להנחות אותי, וככה להתחבר לכישרונות גדולים, ואני כל הזמן לומדת, ואתה יודע, ככה... מתפתחת בעבודה כזאת, שכל אחד שם את הכישרון שלו על השולחן.
איזה כיף, איזה כיף זה לראות מישהי שחיה את ה... זאת אומרת, מחוברת מאוד לאינטואיציה שלה והולכת אחריה. אני סופר מודה לך. תאיר חיים ומאחל המון בהצלחה בדרך החדשה, וגם בישנה, שלא תזנחי גם אותה. כן, אנחנו מצפים לאלבומים גם של איווה.
אין בעיה.
בלי... זה לא או-או, זה גם וגם.
בסדר. אני מקווה שאני אעמוד ב...
בכל הציפיות האלה, יש הרבה.
המון המון, תודה.
תודה רבה לך.
כיף להיות פה, תמיד.
תאיר חיים.
Men she called
גיברלטר בכאן תרבות. אנחנו שומעים את השיר החדש של נירי שדה, שכמו שאולי חדי האוזן מביניכם שמעו, מושפע עמוקות מהמקם הטורקי ומהמוזיקה הסופית. שלום נירי.
היי אופיר, מה העניינים?
מצוין, אני מאוד נהנה. הרגעת פה כמו כאילו פיזרת כאן איזה חומר הרגעה באולפן עם השיר, עם השיר. באמת יש לו איזה, אני חושב, אפקט מרגיע לשיר שלך.
וואי, איזה כיף לשמוע, איזה כיף.
אז ספר לנו בתור התחלה, למה הכוונה מוזיקה סופית?
תראה, המגוון של מוזיקות שמגיעות מטורקיה הוא מגוון עצום. זה ספציפית מה ששמענו, זה לא סופי דווקא, זה שרקי, זה נקרא שיר מטורקיה שהוא מושפע מסגנונות שהן דווקא מחוץ לטורקיה. הסגנונות הטורקיים שנקראים טורקו, הם סגנונות שמושפעים מבתוך טורקיה, מהשבטים שהקימו את מה שנהיה האימפריה העות'מאנית. והמוזיקה הסופית זה המוזיקה הדתית, שזרם זרמים מאוד מסוימים של האסלאם. בוא נקביל אותם ככה בזעיר אנפין לזרם הקבלי של האסלאם.
החסידות של האסלאם?
בדיוק, וואו. בדיוק.
אוקיי,
האנשים אז שמתרגלים אהבה, מתרגלים את החיבור הישיר לאלוהים, ולא דרך המטיף או דרך הממסד.
מעניין מאוד, ממש מזכיר את החסידות שלנו.
לגמרי, גם יש, היו יהודים שקראו לעצמם סופים,
תסביר.
היה ערך בניו של הרמב״ם וכו.
בניו של הרמב״ם, אתה אומר, התחברו לזרם הסופי באסלאם, תסביר?
כן, כן, היה להם התוועדויות, והרבה ידע יצא כתוצאה מה הקשר שהם לא פחדו לשתף פעולה ולראות איך.
אני שמעתי, אני שמעתי נירי שגם הבן של הרמב״ם היה בבית הכנסת שלו קוראה על הרצפה כמו כנהוג במסגדים, בדיוק בגלל ההשפעה הסופית הזאת, זה נכון?
אני לא הייתי שם, וואלה אופיר, להגיד לך מה שלא ראיתי, אז הנה,
קבל אנקדוטה שכנראה היא נכונה.
לקחתי,
ונירי, אני רציתי, אתה יודע, הורדת מהשולחן את השאלה שרציתי לשאול, והיא מה מוביל יהודי, ישראלי, לנגן מוזיקה דתית, מוסלמית, סופית. אתה אומר זה טבעי וזה לא מהיום, זה עוד מלפני 1,000 שנה.
כן, בוא נגיד לכל אחד יש בתוך ה-DNA שלו תדרים שהוא לא מודע אליהם, רק שהוא נחשף אליהם, הם פתאום מזעזעים את כל כולו, והוא אמר, יואו, זה מה שהיה שם כל הזמן, אני לא מאמין. אז, ולפעמים אתה יכול לעבור חיים שלמים ולא למצוא את הנקודה הזאת, אז כשאתה מוצא אותה, תן לה את המקום. דבר שני, זה לא רק סופי מבחינתי, זה, כן. זה טורקי. ואני אגיד לך, כמו שאמרת, פיזרתי שם הרגעה. לטורקים יש אחד האלמנטים שאני הכי מתחבר אליהם, מעבר לצועני ולחפלה, יש להם מתינות, יש להם זמן.
כן.
הם לא פחדים לקחת דברים לאט, ואני גם בתדר שלי היה חסר לי את זה, בטח פה בארץ ישראל, שהכל... אוף, מ-0
שמה, ל-100. נגעת עכשיו בנקודה, מה זה חשובה וקריטית?
זה חסר לנו, זה חסר לך, לנו.
תן לי לספר לך משהו קטן. הייתי לפני כמה חודשים, נסעתי לטיול באיסטנבול עם הזמר שי צברי, שאתה בטח מכיר.
בוודאי.
נכנסנו לאיזו סדנה של בוני כלי נגינה, עודים ובגלמה וכל מיני כלי נגינה, והתיישבנו, אתה יודע, הוא הריע, הכניס אותנו, מזג לנו כוסטה, והתחלנו לנגן.
ישר דיבורים, ישר ניגונים.
כן, עכשיו אני לא יודע כמה זמן ישבנו שם, זה מושג הזמן קצת התבטל בזמן הזה, אבל לקח לשי ולי ולכל מי שהיה איתנו, איזה רגע להבין שעכשיו אנחנו באיזה מוד אחר לגמרי של 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 מוזיקה. זה לא מה שאנחנו רגילים לו בהופעות, אתה יודע. שיר צריך להיות כך וכך, זאת אומרת, היה שם ממש גם עדינות מאוד מאוד גדולה בדרך שבה הוא עירח אותנו, ובדרך שבה הוא ניגן, ובדרך שבה הוא שר. הוא אמר לנו שוויה שוויה, כאילו בטורקית, כן?
יבש יבש.
כן, יבש, יבש בדיוק. יבש. זה בדיוק הזכיר לי ככה את גם את המוזיקה שאתה מנס... וזה משהו שהוא קצת זר לנו כישראלים, שהם קצת אמריקאים וקצת מערבים, והכל חייב להיות פסט פוד והכל מהר והכל...
אתה, רגע, אתה יפה, בוא נעצור רגע. מעניין שאתה קושר את זה לאמריקאיות, אני קושר את זה גם לאמריקאיות וגם לאזור הזה,
ש?
שהכל פה כאילו חם מזג בטירוף, לעומת הרכסים שיש להם שם בטורקיה עם אדמת בזלת הזאת, יש להם אולמות אבן מאוד גדולים.
כן.
הם עם טמפו אחר וזה חסר לנו פה מאוד.
תגיד, נירי, מי קהל היעד שלך? טורקים, ישראלים, למי אתה מכוון שכתבת את השירים? למי חשבת?
קודם כל רגע, בוא נעמיד דברים על דיוקם. לא, זה, כל הדיסק הזה, כל הפרויקט הזה, זה לא חומר מקורי.
אוקיי.
No. מה שזה שירים מהתרבות. אני אוסף, קורא לאוסף הזה, The Doorway. כי יש בו פשוט כמה וכמה סגנונות לכל מי שאוהב את תרבות המקם הזה, את העומק של המקם. עכשיו, לא הרבה פה בארץ מכירים את הטורקים, גם כי גם מהטראומה הלאומית, אני מתאר לעצמי, כן. גם מזה שהקהילה הטורקית היא לא מאוד גדולה, ובוודאי שלא רעשנית. והמוזיקה, הרבה פעמים השפה, ככה, היא מעלה איזה בדל צחוק אצלנו, איך שאנחנו שומעים את הטורקית, זה לוקח זמן להתגבר. אבל מי שחווה את העומקים האלה, דרך נגיד, אני, הדלת כניסה שלי הייתה עומר פרוק תקבילת, אומן אדיר, אומן נאי, וגם העומק והזמן שיש לו בתוך השירים. כן. ואלה הדברים שמשכו אותי. אז מן הסתם, זה קהל היעד, אנשים שאוהבים להתחבר לעצמם, להרגיש את העומק הזה בתוך עצמם, שלא הכל שטוח ומהיר וטרח תגובה, וטרח לעשות, 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 ולא לעצור. מי שעצר, ישמח לשמוע את זה.
נירי, אתה מנגן גם על החליל המאוד מיוחד, הנאי, נכון?
כן.
וגם מלמד נגינה במקמת, שזה בית ספר ללימודי מוזיקה מזרחית נכון, מסורתית, נכון. נכון?
בית ספר נדיר.
ספר לנו נדיר. עליו קצת, זה בצפת, נכון?
זה בצפת. א', בדיסק הזה שאני מוציא, The Doorway, אני מנגן את כל הכלים למעשה. אני מזמין... חברים להתארח לסולואים,
כן.
אבל אני מנגן את כל הכלים ואת העיבודים שעשיתי, שטורקים ששומעים את זה אומרים לי, וואלה, כבאת, החזרת לנו משהו מה-70s, כאילו זה הכל הלך
חזק.
כל כך קדימה לפה. אז מקמת זה בית ספר, בוא נגיד, במקום סופר פסטורלי, שמחבר אותך מיד לאולמות אבן ולמקום, להיסטוריה של מקום. אני חושב קדר מורים מדהים, לפחות לשיטתי, ראשי המחלקות, כן? אני לא מראשי המחלקות. באמת, אנשים שהעשייה שלהם היא מאוד ענפה.
מי למשל זרוק איזה שם או שניים?
למשל, ווסים עודה מלמד את הערבי, הראל שחל מרכז את הטורקי, אלעד לוי מרכז את המרוקאי, ניסים לוגסי את
ענק, פרסי. ענק.
כן, אז זה אנשים שהם, יש להם א', עשייה מוכחת, ובית הם גם אנשים של לימוד, אנשים של תלמידים, אנשים של להרים דור המשך.
כן. טוב, כשמדברים על מוזיקה מסורתית, אין מצב שלא מעמידים למסורת המשכיות. זה חלק מהותי בה.
בדיוק, נכון.
אז אתה אומר...
וגם כל פעם שאת רוצים להתפתח, אז אומרים לך, לך לקלאסי.
כן, אז אתה אומר, אם אני רוצה עכשיו להתנתק, אם אני עכשיו נגיד בחור צעיר, השתחררתי מהצבא, טיילתי, חזרתי, כל זה, רוצה להתנתק עכשיו לגמרי לאיזה שנה, שנתיים, להגיע לצפת, להתיישב, ללמוד, לנגן על כלי שדורש התמסרות, זה המקום.
לחלוטין, וואו, אם אני הייתי בן 20, חבל לך על הזמן, זה מה שהייתי עושה.
איזה יופי. תגיד, אז אלבום חדש, הקלטת אותו ככה בתקופת הסגר שהייתה עכשיו?
אתה נוגע לגמרי בנקודה. היה לי, אני מקליט המון שנים, ואני יוצר המון מוזיקה, אבל בשנה האחרונה היה לי מין, תעצור רגע, תעצור, משהו פה לא מסתדר, לא יודע מה זה דברים פנימיים. איך שהתחילה קורונה, אופיר, מישהו לחץ אדום. מישהו לחץ אדום, רקורד, והתחילו לתת ערימות של דברים, זאת אומרת, זה לא רק הדיסק הזה. יש גם עוד פרויקטים שאני עושה, שגם הם, אינשאללה, בעזרת השם, יגיעו אליך, ואתה תראה איזה עושר של...
בוא נחכה לפעמים... קצת, בוא נחכה כן. קצת, נירי, ותגיע גם לאולפן, מה אתה אומר?
מתאים, ואני אומר לך שאותה תחושה של סמר גאט, אתה תרגיש אותה שוב.
איזה יופי. אז אתה אומר, בסוף תקופת הקורונה הזאת עשתה לך טוב איכשהו.
לגמרי, לגמרי, היא מאוד עזרה לי. כמובן שעכשיו היציאה ממנה היא עוד פעם מערערת, אתה יודע, כולם רוקדים קדימה ואחורה, כן. רצו ושוב.
אתה יודע, גם תאיר חיים שהייתה כאן לפני כן דיברה על זה. שבאמת הקורונה גרמה לנו גם לאיזושהי האטה מאוד גדולה, וגם לעצור רגע, לחשוב מה אנחנו רוצים לעשות, להירגע קצת מקצב החיים הפסיכי שאנחנו חיים בו, ועם כל הטיסות האלה, כל הזמן להזוז ולהגיע. ואז בעצם, וגם היום, אנחנו חיים בעידן טכנולוגי שאתה יכול להקליט מהבית, נכון?
לגמרי.
זה מאוד פשוט.
אחרי הקורונה אמרתי לעצמי, אנחנו צריכים חודש קורונה בשנה, לפחות.
חופשת חורף כזאת.
אבל אז נזכרתי שיש לנו את השבת, נתן לנו השבת, נכון, אם היינו זוכרים. אבל אתה יודע, לפעמים צריך לרכז לנו את זה קצת יותר משמעותי.
כן, לגמרי, מזל שיש לנו את השבת. יום בשבוע שאפשר לעצור רגע, לחשוב על לחנים, מי שיודע לעשות את זה.
כן, אבל זה לגמרי לעצור את הרצף של החיים. זה היה כזה מזל, אבל...
אם רק היינו יכולים לארגן את זה, אתה אומר, אם היינו יכולים רק לארגן מראש, סגירה של כל השדות תעופה בעולם, סגר חברתי, כולם חוזרים עכשיו הביתה, לילדים שלהם, לכלי נגינה שלהם.
זהו, וגם לא, אין לך לצאת אחרי זה בערב לך, ואין, אתה בבית, אין לך את השאלה, זה לא תקוע, אין לך את השאלה, אתה לא צריך להתחבט. זה מה שאתה עושה, שלום וביי, תעשה מזה את המקסימום. איזה יופי, חופש בתוך גבולות.
נירי שדה, תשמע, קודם כל אני שוב אומר, יחלפו כל ההגבלות ואתה מיד מתייצב כאן עם ההרכב שלך באולפן, כי אני רוצה לשמוע עוד כמה שירים. ותגיד, איפה אפשר למצוא את האלבום?
את האלבום מוצאים, זה בעצם הסינגל השלישי בעצם שיצא, זה עוד לא בחוץ האלבום, הוא יהיה בספוטיפיי מן הסתם, תחת השם שלי נירי שדה או The Doorway, אבל גם ביוטיוב וגם בפייסבוק מוצאים אותי. נירי שדה ו-The Doorway. אתם תמצאו את זה.
נירי שדה, תודה רבה לך. בואו נשמע עוד כמה צלילים של השיר הנפלא הזה, ונמשיך.
יאללה, נשתמע, ביי.
מילתך ימלאתי תהילתך ימלאתי תהילתך כל היום תפארתך
קפה גיברלטר בכאן תרבות. וירוס הקורונה חשף את אחת המגפות, העצים את אחת המגפות שהיו שם הרבה לפניו ולא בדיוק זכו ליחס הראוי, ואני מדבר על מגפת הזקנים הבודדים. בחברה הישראלית 40% מהזקנים מדווחים על תחושת בדידות. זה נתון מבהיל לגמרי. אז האם הנתון הזה מעיד על כך שהעולם שלנו שייך לצעירים ושהזקנים נדחקים לשוליים? אני רוצה לדבר על זה עם נירי שחר, מנהל המיזם החדש 2080, שמחבר בין צעירים לזקנים בודדים. שלום ניר, מה נשמע?
אהלן אופיר, מה שלומך?
מצוין. אני רוצה להתחיל עם הנתונים. כמה התופעה הזאת מדאיגה?
אז קודם כל צריך להתייחס קודם כל למה זה זקן. אז החברה הישראלית מגדירה, לא מגדירה את הזקנים, היא מגדירה את האזרחים הוותיקים. 1,200,000 אזרחים ותיקים חיים במדינת ישראל. נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67. זה לגבי המספר הזקנים, ובמדינת ישראל בעצם יש לנו, כמו שאמרת, 40% מדווחים על תחושת בדידות, שזה תחושה סובייקטיבית. זאת אומרת, זה לא שאלה של כמה ילדים יש לך, או כמה אנשים אתה פוגש ביום, אלא עצם זה שאתה אומר שאתה סובל ממחסור במידת הקשרים החברתיים שלך, במדרג מקובל של, מדרג אגב עולמי מקובל של UCLA, אז אתה מוגדר כבודד.
מעניין, אז 40%, כלומר, כחצי מיליון זקנים בודדים במדינת ישראל.
נכון.
לפי תחושתם האישית, כמובן.
נכון, ובעצם יש כמה גופים שמדי פעם ככה עושים את הסקר הזה, גם משרד הרווחה, גם הקרן לידידות, לפני כמה שנים עשתה אותו, ובעצם המספר הזה הוא באמת בלתי נתפס. זאת אומרת שאנחנו מנסים להגיד לעצמנו מה זה אומר להיות בבדידות חברתית, אז גם התחושה שלנו כצעירים בימי הקורונה היא לא באמת משתווה לזה. כי אחד הדברים שיותר מעצינים אפילו את הפער, זה הפער הטכנולוגי שקיים היום, בזה שצעיר שנמצא בבית, אז הוא יכול להיות בישיבת עבודה בזום, והוא יכול לעשות אימון כושר בזום, והוא יכול לשבת ולדבר בטלפון ובוואטסאפ בשיחות וידאו, בשיחות בהתכתבויות, וכמובן להיות ברשת החברתית. והזקן לרוב, הדבר הכי טכנולוגי ש... שוב, אני פה לא רוצה להפליל, אני אגיד זקנים מעל גיל 80 במדינת ישראל, רובם, הדבר הכי טכנולוגי שהם מולו, זה הטלוויזיה שלהם.
כן. או מקסימום אינטרנט, זה ככה, אלה מהם שלמדו להפעיל את האינטרנט. ניר, אני רוצה עוד מעט, אני ארצה שתספר לנו ככה מה אתם עושים בשטח כדי לשנות את זה, אבל לפני זה אני רוצה ככה שנשהה רגע עוד קצת בשלב הנתונים. האם הנתון הזה של 40% הוא השתנה במשך השנים? האם אנחנו רואים עלייה בשיעורי הבדידות של זקנים? יש משהו, כי אני מתאר לעצמי שלפני 100 שנה או לפני 50 שנה, זקנים היו נזר החברה והקהילה והמשפחה. לא נטשו אותם בבתי אבות ולא הביאו להם פיליפינית הביתה, והילדים שלהם היה להם זמן לטפל בהם. אז יש עלייה בשיעורים האלה?
אז אתה נוגע פה בנקודה מאוד חשובה, ובאמת אצלנו בתנועת 2080 אנחנו מסמנים שני מגמות. המגמה הראשונה היא עלייה בתוחלת החיים. זקנים במדינת ישראל, אנשים במדינת ישראל, חיים בממוצע עד גיל 85. בסדר? בוא נחשוב שלפני 50 שנה, תוחלת החיים הייתה ממוצעת בעשרות שנים, כאילו, זה לא בלתי נתפס. הדבר השני הוא שבאמת הזקן היה מרכז הבית. בחברה מסורתית, ככל שהחברה הייתה מסורתית יותר, ככה הזקן נשאר יותר קרוב. אנחנו מכירים את זה יותר בארצות ערב האסלאם כחמולה, אנחנו מכירים את זה אפילו בחברה הרוסית, יש את הבדיחה המוכרת של הסבתא בסלון, אז זה לא בדיחה, זה באמת הייתה המציאות, כאילו סבתא הייתה חלק אינרנטי מהמשפחה הגרעינית, והדבר הזה הולך ונשחק בעולם המערבי ככלל. החברה הישראלית היא סוג של אנומליה, זאת אומרת, החברה הישראלית היא מקרה בוחן מרתק, שבו אנחנו אמנם מחשבים מאוד מאוד מערביים ומתקדמים, ואומת הסטארט-אפ, ומצד שני, ערכי המשפחה נקרא לזה, השמרנות הטובה, המשפחתיות הטובה, היא בזה שגם אם אנחנו עכשיו גרים חצי שעת נסיעה, ואנחנו גם מדינה קטנה שזה עוזר לזה, אז אנחנו גרים חצי שעת נסיעה מאמא ואבא, אז יש משהו במרחק הזה שהוא לא טבעי עבורנו,
כן.
כחברה ישראלית עדיין.
יש לנו עוד איזשהו באמת סיכוי לתיקון, רק אנחנו צריכים לראות איך התופעה הזאת לא ממשיכה, ככל שאנחנו הופכים להיות יותר מערביים ויותר מודרניים ויותר עובדים כל השעות ו-200% משרה וכל הדבר הזה, שבסוף לא משאיר לנו זמן להתעסק עם ההורים שלנו ועם הסבים והסבתות שלנו. אז אתה עוסק בנושא הזה כדי לשנות אותו ולטפל בו כבר כמעט עשור, ואתה מחבר דווקא בעצם את קבוצת הצעירים, שאתם אפיינתם את קבוצת הצעירים כמי שיכולים ואמורים לפתור את הבעיה הזאת של הזקנים. למה דווקא הצעירים?
אז קודם כל, אנחנו חושבים על העולם, התנועה שלנו נקראת 2080, כי אנחנו חושבים על העולם שבו אנחנו נהיה בשנת 2080, ואנחנו חושבים על האופן שבו אנחנו רוצים להזדקן בתוכו. אנחנו כצעירים היום, שאני אומר אנחנו, אז בעצם אני יחד עם שלושה שותפים, מורן ציפר, בן שנפר וברק דרקסלר, הקמנו את 2080, כי הסתכלנו סביבנו וראינו הרבה מאוד חבר'ה שמוגדרים היום young professionals, אנשים שעובדים למחייתם, גילי 20 עד 40, חיים אגב רובם המוחלט בערים הגדולות בישראל, מה שנקרא במרחב האורבני שלהם, חוזרים הביתה, ואו שיש ילדים ומשפחה וככה זה רוב הזמן הפנוי מוקדש להם, או שהם אומרים, וואלה, יש לי בזמן הפנוי שלי את הרצון להיות חלק מהקהילה שסביבי. והקהילה שסביבי, כן, שאני יוצא מהדירה שלי בדלת ליד, הדבר הראשון שאני אפגוש, או הדבר השלישי שאני אפגוש, זה בערך אחד משלושה, ארבעה אנשים, זה אדם מבוגר ממני. והערך שאני יכול לתת כצעיר לאותו אדם מבוגר הוא עצום. ואני יכול, בימי הקורונה לצורך העניין, שאני רוצה לעשות עכשיו קניות למשפחה שלי, אז אני יכול לעשות קניות גם לאדם המבוגר שכרגע נמצא בהסגל. או גם אחרי ימי הקורונה, שהאדם המבוגר הזה ירצה להעביר הלאה את סיפור חייו, או ללמד אותי משהו, כן? גם חשוב להגיד שהקשר שאנחנו מנסים לייצר הוא הדדי, ולא רק חד כיווני של הצעירים הסכנים. אז אנחנו בעצם ב-2080 רוצים לתת את הבמה לאותם אזרחים ותיקים שנמצאים מבודדים בביתם, לבוא ולתרום חזרה לחברה, להיות נכס ולא נטל. זאת אומרת, הרבה פעמים על הסכנים אנחנו מסתכלים עליהם כסוג של עול או משהו מכביד, והתפיסה שלנו היא הפוכה. אנחנו רוצים לתת להם את הבמה ואת המקום של הכבוד ולהתחבר אליהם. וצריך להגיד שהבסיס לכל זה הוא לזהות אותם, לראות אותם במרחב, ולתת לנו כצעירים את ההזדמנות בכלל לפגוש אותם. רק מתוך זה יכולים להיווצר הקשרים והחיבורים.
ניר, ספר לנו קצת מה המומחיות שהשגתם בטיפול בנושא. אני יודע שאתם פועלים באמצעים טכנולוגיים, נכון?
נכון. אז בעצם ב-2080 ההבנה הבסיסית שלנו היא שצעיר היום מבלה, המחקרים מדברים על סדר גודל של 3 שעות ביום במכשיר, בטלפון הנייד שלו.
רק 3 שעות? הפתעת אותי עכשיו, הייתי בטוח שתגיד 25 שעות ביום.
בוא נגיד שאתה סוכם את כל הימים, את כל ה... ואז יש לנו איזשהו פער שנוצר, כי הצעיר הוא עדיין צמא לחיבור, הוא צמא לבני אדם, הוא לא רוצה להיות כל היום בטלפון. ואז הבנו שאם אנחנו נייצר לו במכשיר הטלפון הזמנה לחיבור, הזמנה לקשר אנושי וישיר, זה יכול ליצור אצלו איזושהי הזדמנות. אגב, גם יותר קשה לנו, כאילו אם פעם היינו יושבים על הספסל בחוץ וככה מכירים את כל השכנים שלנו וככה, אתה יודע, התחושה הייתה הרבה יותר נעימה ונוחה, אז היום יש טיפה יותר ניכור, או אפילו הרבה יותר ניכור. אז בעצם המחשבה שלנו היא דרך הטכנולוגיה, לצורך העניין, באפליקציית Happy to Talk שלנו, שמחים לדבר, אנחנו מייצרים לכל צעיר הזדמנות, ברגע שהוא נכנס לאתר שלנו ששמחים לדבר, להירשם ולהיות חשוף לאזרח ותיק שעכשיו מעוניין לדבר איתו. סוג של גט טקסי, או אפילו יש שיאמרו טינדר, אבל שנגמר בשיחת הטלפון, של שיחת טלפון חברית, שבה אפשר ממש ליצור קשר מיידי דרך הטלפון. והקומה הנוספת שאנחנו מוסיפים לזה, שאנחנו מנסים לאסוף את המידע שנוצר מתוך השיחה, לדוגמה, אותו הזקן שדיברתי איתו עכשיו בטלפון, אומר לי, תשמע, כבר שבוע לא יצאתי מהבית, ואני חייב שמישהו יעשה לי קניות. ואז לדבר הזה אפשר לחבר מתנדב שנמצא קרוב אליו בשטח. שוב, הכל מבוסס טכנולוגיה.
איזה מדהים זה, כי בעצם אתה בדרך כלל חושב מה אנשים זקנים בודדים, שבאמת אני יצא לי ככה בעבר להתנדב באחד המיזמים שלך בנושא הזה, ואתה מגיע לבית של אישה קשישה שהיא פשוט יושבת שם לבד, רואה טלוויזיה, היא לא יכולה לפעמים לזוז מהספה בגלל בעיות בריאותיות, ופשוט אני אומר לך, נקרא לך הלב, פשוט נקרא לך הלב, אתה אומר, היא הייתה פה 2 רחובות ממני ולא ידעתי בכלל על קיום, ומה היא הייתה שקופה שם, וזה פשוט דבר שהוא, אתה יודע, משנה לך את ההסתכלות בכלל על המציאות שלנו. אבל מה שאתה אומר לי עכשיו, ניר, זה שהרבה פעמים כל מה שהם צריכים זה רק את השיחת טלפון הזאת, שמישהו ישים לב אליהם, שהם לא שקופים שם, לא אף אחד, זאת אומרת שהחברה גם בכללותה, אתה אומר, הקמתם תנועה, זה לא רק בוא נעזור כאן וכאן, כאילו יש כאן תנועה שאומרת, אז כן, העולם לא שייך רק לצעירים, אני מבין נכון, והזקנים הם לא, אנחנו לא מחכים הם לא מיועדים לגריטה, מה שנקרא. הם גם חלק מהחברה, הם חלק מרכזי וחשוב בחברה, ויותר מזה, אתה מדבר על זה שהצעיר עצמו זקוק להם. זה לא רק שהוא זה בצד הנותן, אלא הוא גם בצד המקבל.
חד משמעית, תשמע, בסוף כולנו, לא משנה באיזה גיל, אגב. אתה יודע, יש אמירה שהזקן לא תופס את עצמו כזקן. שאדם מבוגר מסתכל במראה, הוא רואה את עצמו. ויש תופעה שנקראת גילנות. הגילנות היא, כמו שהיא נשמעת, מאוד דומה לגזענות. גילנות בעצם אומרת שאנחנו שופטים אדם על פי גילו, ולא על פי מישהו ומה שהוא יכול לתת. ואני חושב שאם אתה תדמיין את עצמך בגיל 85, בעזרת השם, שתגיע, אז אתה תרצה להיות משמעותי וכמה שיותר מחובר, קודם כל למשפחה שלך ולילדים שלך, ולא כי הם חייבים, כן? כמובן שיש לנו סוג של, נקרא לזה ציווי, או חובה מוסרית להורים שלנו.
אבל אני רוצה להעלות את זה...
בדיוק, בדיוק, אבל אני רוצה להעלות איזה קומה מעל החובה. זאת אומרת, שאני נמצא עם ההורים שלי, או עם, אין לי כבר לצערי סבא וסבתא, אבל אני עושה זה לא, כי, לא רק כי אני חייב, אלא כי אני יודע שמה שאני שומע מהם, ומה שאני עושה איתם, אני לא יכול לעשות עם אף אחד אחר בן גילי, שאיתם אני מבלה 90% מהיום שלי. אם אני נמצא עם אדם מבוגר ואני יושב איתו, ואני באמת מצליח להקשיב לו, אגב, שגם זה לא פשוט, כי זה קצב אחר, וזה משלב שפה אחר, וזו התנהלות אחרת, כן, אנחנו, אתה יודע, האדם המבוגר שיושב מולך, מסתכל לך בעיניים, ולא כל שנייה פוזל לפלאפון, או עושה עוד משהו במקביל, זה כבר שינוי, ואז שאתה, הרגע הזה, יש משהו קסום ברגע הזה, כשאתה מצליח לתת חזרה לזקן את המקום שלו, שהוא בא ומלמד אותך משהו, שהוא בא ונותן לך משהו, ואני באמת, אני קודם כל מרגיש שזה, כי זה החיים שלי בעשור האחרון, אני מרגיש שאני עובר משהו אחר. אני מרגיש שאני חווה את העולם בעוד מימד, נקרא לזה המימד השלישי, שבו היום-יום שלי עובר איזשהו תהליך של העשרה אל מול הדו-ממדיות של, אתה יודע, שאתה כל היום עם אנשים בני גילך.
חזק מאוד, ניר. איך הקורונה, התקופה הזאת שבאמת כל העולם לומד ממנה, איך היא השפיעה על המודעות לנושא? בכלל, אני בטוח שלאוכלוסיית הזקנים היה יותר קשה מלצעירים בקורונה, על זה כבר דיברת, אבל איך זה השפיע בהיבט הזה של מודעות חברתית לבעיה של הזקנים? אנחנו חיים בחברה שהחליטה באופן חד משמעי להטיל על עצמה סגר, בגלל שאנחנו יודעים שהזקנים הפגיעים הם חשובים לנו. אתה חושב שיש יותר מודעות היום לנושא?
מצד אחד כן, זאת אומרת, אני חושב שהיום, קודם כל, גם ברמה העובדתית, אפשר להסתכל בכמה חשיפה תקשורתית, אפילו כמה פעמים המילה קשיש, שזה המילה שלרוב התקשורת משתמשת.
אתה לא אוהב את המילה הזאת, נכון?
אני פחות מתחבר אליה, היא מזכירה לי יותר קושי וקש, משהו שהתייבש וככה לאט לאט נרכב, ודווקא אני חושב שהזקן היא המילה המכובדת והראויה יותר. אבל אני חושב שאם עודדים איזה מספרית, אז יש יותר התעסקות בסקנים. בסדר? ואפילו בכותרות ככה בימי הקורונה, אז תמיד זה אגב היה הסקנים בבתי האבות. אז מצד אחד יש יותר התעסקות, וככה אנחנו כביכול יותר דואגים להם. מצד שני, אני חושב שההתעסקות היא שוב, היא בלבל המאוד מאוד נמוך של מה שנקרא איך לא נהרוג אותם, או איך הם נשארים בחיים. ודווקא פה, ואני אומר את זה מתוך עשרות שיחות עם סקנים בימי הקורונה, הם אמרו לי, ניר, תקשיב, לא מעניין אותי מה שנקרא קורונה לא קורונה. אני לבד בבית עוד יותר, והכל סגור. אין לי את הבית מרקחת ללכת אליו. אין לי את המועדון. אין לי את המועדון ואת המרכז יום שסגרו לי. ואין לי את הנכדים שבאים לבקר. ואז הם אמרו, אני מעדיף כבר למות מקורונה מאשר למות מבדידות, כמה שזה נשמע נורא. ואז אני חושב שהמאבק שלנו, בתור נציגי החברה האזרחית, ובכלל האוכלוסייה שהיא לא סקנה, היא לא רק לשמור את הסקנים בבית, אלא איך אנחנו מאפשרים להם לצאת החוצה, גם עכשיו שככה חששות של גל שני, ולא רק לצאת החוצה, אלא גם להיכנס אליהם הביתה, כי הם עדיין מפחדים. זאת אומרת, שוב, אני מדבר פה בהכללות, אבל יש הרבה מאוד סקנים שעדיין מפחדים לצאת מהבית, שוב, כי הם פותחים את המהדורות ובעיקר שומעים הפחדות על הגל השני, ואז בעצם המאמץ שלנו בתור ארגוני חברה אזרחית צריך להיות, איך אנחנו, מה שנקרא, מקופפים את החוק, כדי שיאפשר לנו להיכנס לבתים. אגב, זה לא רק מתנדבים, זה גם מטפלות ציודיות, שחלות עליהן הרבה מאוד מגבלות כרגע, וכמובן בני משפחה, שזה האבן היסוד של החיים שלנו.
נירי שחר, אתגר רציני מאוד, אתה מדבר על הזקנים הבודדים, שבאמת זה קריטי שנהפוך את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות, ובראש לוח הזמנים שלנו התקשורתי והפוליטי ובכלל. ניר, שאלה אחרונה, אתם ב-2080, מה אתם מציעים לציבור הרחב? מה אתם מציעים לאנשים בגילנו לעשות?
כן, אז קודם כל אני מזמין את כול, את המאזינים להצטרף לדף הפייסבוק שלנו, חיבורים 2080, יש מקף בין ה-20 ל-80, ושתצטרפו, תוכלו לראות את הפעילות שלנו, שבעצם מציעה לכם גם להתחבר לשמחים לדבר, שזה מיזם שמציע את שיחות הטלפון כפי שתיארנו, ובקרוב מאוד אנחנו הולכים לצאת בעוד שורה של מיזמים בינדוריים, שבעצם כולם, כולם יציעו לנו כצעירים להתחבר לגיל השלישי, וכמובן, מי שמאזינים הוא בין הגיל השלישי, אז יש לנו גם מוקד טלפוני שנמצא באתר שלנו, שאליו אפשר להתקשר ולהעלות בקשות וצרכים, ובעצם אנחנו נאפשר לכל צעיר ולכל זקן להתחבר בצורה הנוחה והמתלימה, לא דרך הטכנולוגיה, שוב, כדי להילחם במה שהתחלת איתו, להילחם בבדידות. זה בעצם המגיפה הגדולה של החיים שלנו היום במאה ה-21, וזה אנחנו ננצח ביחד.
נירי יששכר, תודה רבה לך. 2080, חפשו אותם בפייסבוק, באינטרנט, ברשתות החברתיות, בכל מקום, ונאחל בהצלחה גם למיזם החדש שילך, יצמח, יתפתח. תודה רבה לך, ניר.
תודה רבה, אופיר, להתראות.
והגענו לסוף השעה שלנו ביחד, קפה גיברלטר, נהיה כאן בעזרת השם גם בשבוע הבא, חפשו אותנו בפלטפורמת הפודקאסטים של כאן, גם בספוטיפיי, גם באתר של כאן. תודה רבה ושבת שלום.